אנחנו עוברים היום לפרק במשקל החסידות. אחרי שלמדנו על החסידות שעניינה להיות עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, האדם עובד כדי שהוא יצדיק אלא כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ומידת החסידות היא לעשות הכל בשלימות, כל מצווה לעשות אותה בצורה המיודרת ביותר, השלמה ביותר, גם בפועל וגם בכוונה. מתוך יראה, מתוך אהבה ומתוך כוונה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בא הרמח"ל ואומר לנו שזה לא כל כך פשוט עבודת החסידות. צריך לדעת את משקל החסידות, כי יש אנשים שחושבים שהם עושים מעשה חסידות, ובסוף הם עושים להפך, הם מזיקים. וצריך לשקול את זה במשקל גדול, ולבחון את כל מעשה ומעשה, האם באמת זו מידת חסידות, או אולי שמאפן, זה לא רק שזה לא מידת חסידות, אלא זה, יש בזה איזה צד של להפך. כדי שאדם באמת יעבוד את השם במידת החסידות, הוא אומר שצריכים שלושה דברים. ראשית כל, שיהיה ליבו ישר שבלבבות, שלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ולא זולת זה כלל. זאת אומרת, הוא יגיע למדרגה שמה שחשוב לו, מה שהוא רוצה לעשות, זה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא. לא חושב על עצמו, לא חושב על שום שיקול אחר, חוץ מאשר לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. דבר שני, שימיין על מעשיו עיון גדול. גם כשהוא חושב לעשות נחת רוח, צריך לעיין ולראות אם המעשה הזה יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, או לא יעשה נחת רוח. שלישית, שלא יסמוך על עצמו. אחרי שהוא מעיין עיון גדול, שיקווה אל השם שהוא יכוון אותו בדרך נכונה. שיבטח בשם. שהקדוש ברוך הוא יכוון אותו, שבאמת החלטותיו תהיה נכונות וצודקות, והוא יעשה את המעשים בצורה השלמה והנכונה ביותר. אם יחסר לו אחד משלושת הדברים הללו, ייתכן שהוא לא יגיע ויתאב וישגה במעשים שלו. צריך לעיין בדברים מפני שלפעמים אדם חושב שמידה מסוימת היא מידת חסידות, ולבסוף מתברר שזה לא כך. כגון, הנה מעשה גדליה בן אחיקם. גלוי לעינינו שמפני רוב חסידותו, שלא לדון את ישמעאל לכף חובה, או שלא לקבל לשון הרע, אמר ליוחנן בקירח, שקר אתה דובר על ישמעאל. יוחנן בן קירח בא לגדליה ואמר לו, ישמעאל רוצה להרוג אותך ולהשתלט על המלוכה כאן. והוא, מה שנורא, לא רצה לקבל. שקר אתה דובר. מה זה להגיד? שהוא רוצה באמת לעשות לי כדבר הזה? לא רצה לקבל את זה. חסידות. אסור לקבל לשון הרע. מה התוצאה הייתה? שנחרב, כמו שהוא אומר, מה גרם? גרם שמתו ונבזרו ישראל, וקבע גחלתם הנשארה, וכבר יחס הכתוב אליו הריגת אנשים אשר נהרגו, כאילו הוא הרגם. ממש בגלל שגדליה לא נהג נכון, אז כאילו הפסוק אומר שהוא אשם. הוא אשם בהריגת אנשים. כי מאמרם על הפסוק, על כל פגרי אנשים אשר היכה ביד גדליהו. לא גדליהו הרג אותם, אלא ישמעאל, הוא בא, וכמובן שהוא חבר שם עם הגויים ביחד כדי להרוג את גדליה. אז מה, אם כן, אדם צריך לא להגיד, אם זה לשון הרע, צריך לחוש, לחשוב, להתבונן, אולי יש בזה משהו. אם אני לא מקבל את זה, מה יכולות להיות התוצאות של קבלת לשון הרע? אסור לקבל לשון הרע, אבל מצד שני, אולי למיחה שכן צריך. צריך לא להיות כזה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע לשון הרע. ובסופו של דבר, אדם שותף לאיזה כל מיני דברים רעים, הוא לא רוצה לשמוע לשון הרע. צריך להיות ענייני ולבדוק כל דבר לגופו. זה לא צדיקות לא לשמוע לשון הרע במקום שצריך לשמוע. דוגמה נוספת. הבית השני גם הוא חרב על ידי חסידות כזה. כלומר, חורבן של דליה בגלל חסידות. הבית גם חרב בגלל חסידות. כמו שהגמרא אומרת. בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, אחרי המעשה הזה שהוא לא רצה לארח את השונא שלו, אז השונא הלך והלשין לרומאים. באו הרומאים ואמרו, הוא אמר להם, אתם רוצים לדעת שהם מרדו בכם? תשלחו קורבן, תראו שהם לא רוצו להקריב אותו. הוא הלך, שלחו איתו קורבן, אז הוא עשה מום בעיניים, במקום כזה שמבחינת דיני ישראל זה מום פסול, מבחינת הגויים הם לא רואים בזה מום פסול. ואז לא רצו להקריב את זה. אמר להם זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח. אמרו, אולי נהרוג את האיש הזה, השליח, שלא יוכל לחזור ולהגיד שלא. מה, יגידו שמי שמטיל מומים, אז הוא חייב מיטה? ילמדו מזה הלכה, שמי שמטיל מומים בקודשים יארד? הלך אותו אדם ולשין על ישראל, ובא קיסר והחריב את ירושלים. אמרו חכמים, אמר רבי יוחנן, הנאוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. מה מתכוון בעל המסעד שרים ללמוד מזה? שכל דבר צריך לשקול אותו מכל צדדה. לא להיות כזה חד צדדי, קיצוני כזה, להיזהר. לא להקריב בעלי מומים אסור. ומה יהיה התוצאות? יכול להיות שזה פיקוח נפש. עכשיו על התגובות שיכולות להיות. ונגיד, טוב, אתה לא אומר שלא לטיל מום בקודשים, בסדר, נרוג את האיש הזה, שלא יחזור וילשין עלינו, שלא יקרבנו את הקורבן. לא, יגידו, מטיל מום בקודשים, יארג, זה לא הלכה ככה. הלכה שהוא חייב אולי מלכות, אבל לא חייב מיטה. אז יחשבו שילמדו מכאן הלכה בכלל ישראל, שמטיל מום בקודשים חייב מיטה, וזה אסור. אבל אנשים מזהירים אותו, אבל אם לא נעשה את זה, אנחנו בסכנה. לא רואה את התמונה הכללית. אדם צריך כל דבר לשקול מה יהיו התוצאות. הוא רוצה לעשות מעשה חסידות, אבל זה עושה רושם רע על הסביבה. אז צריך לעשות את המעשה הזה? לא, הוא צריך לעשות. הוא רוצה להתפלל עם תנועות, עם פרצופים, עם כל, עם גדים משונים. הוא חסיד, צדיק. והסביבה מסתכלת עליו כי אני משונה, אם זה ככה דתיות, זה דוחה. אבל הוא עושה חסידות, הוא מלמד על זה, הוא לא יוותר, הוא מצפצף, הוא לא יבוש מן המליגים עליו. זה לא המקום במקרה הזה. מתי לא יבוש מן המליגים עליו? אם האדם צריך לקיים מצווה, הלכה ברורה, מצווה דאורייתא, לא אורך מנהג חסידות, אלא דין, ואנשים מליגים עליו, הוא חייב לקיים את זה. לא להתבייש מן המליגים עליו. אבל אם הוא רוצה לקיים את ההלכה הזאת בצורה חסידותית, שהיא עם צורה כזאת שעושה רושם אולי לא טוב על הסביבה, צריך לחשוב על זה. לא רק לחשוב על עצמו. אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שיהיה מזה כבוד שמיים. תחשוב. לא רק אתה מכבד את ריבונו שלנו, אתה רוצה שבעולם יהיה כבוד השם. ועל כן, בכל דבר של חסידות צריך לחשוב היטב היטב איך לעשות את זה בצורה הטובה, הנכונה והשלמה. לא ענווה יותר מדי, ולא להפך, מין פעילות מוגזמת בצד המעשה. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מצווה להוכיח. אבל אם אתה יודע שהמוכח בכלל לא ישמע, לא זו בלבד שלא ישמע, הוא יהיה נדחה מפני קיום מצוות. זה יעשה עליו רושם דוחה, וזה ירחיק אותו. אז במקום, חכמים אמרו, שדמר שמצווה שלא לשמוע, לומר דבר שלא נשמע. אמנם כתוב במקום אחר, שמוכיח תוכיח את עמיתך אפילו 100 פעמים, עד שיקו אותו. אז מצד שני כתוב שאסור לומר דבר שלא נשמע. אז זאת אומרת שעד שיקו אותו זה אולי כן נשמע. זה מרגיז את האנשים שאתה דופה עמים להיות בסדר, אבל הם יודעים שאתה צודק. אין להם כוח להתגבר. אז אתה לא חייב, אם אחרי שימקים אותך אתה לא חייב יותר. זה עד כדי כך אתה לא חייב להוכיח הלאה. אבל אתה יודע שהתוכחה שלך היא פוגעת במקום הנכון, והיא אולי תזיז אצלם משהו. והם יודעים שאתה צודק, רק הם לא רוצים את זה. אז עד 100 פעמים. אבל אם בכלל הם לא מבינים מה אתה אומר, אתה תובע מדברים שהם בכלל לא למדו את זה, לא מבינים את זה. והתביעה הזאת היא בעצם גורמת להם, מה זה? מה זה הכפייה הזאת? מה זה הביקוח הזה? זה לא מידת חסידות. אני זוכר שהרב ציודה סיפר לנו פעם סיפור. בא יהודי אחד מקיבוץ לא דתי, וסיפר לו שבא אליהם קרוב משפחה מחוץ לארץ, לבקר. הוא קרוב שלו, ואף על פי שהקיבוץ הוא חילוני, הקרוב הזה הגיע אל הקיבוץ, והוא נוכח שיש לו כבר 2 ילדים יותר מבר מצווה, והם אף פעם לא הניחו תפילים. הוא היה מזועזע. קרקפת דלא מנח תפילין, זה דבר נורא מאוד. אז הוא ניצא לאיזו הזדמנות, רגע שרק הוא היה עם הילדים, סגר את הדלת, תפס אותם, עכשיו תניחו תפילין. התחיל לקשור אותם. התחיל לפקוט. לא הבינו מה אתה אומר. מה הוא רוצה להם? למה הוא שם עליהם את הקופסאות האלה? הם לא יודעים מה זה, לא יודעים מי זה. והוא ניבא, קרקפת דלא מנח תפילין. זה נורא. לזכות אותם במצווה. הם קיבלו צג, בחו והצטערו, וזה עשה להם רושם כל כך מרחיק. הוא אומר, האבא שלהם בא אל הרב ציודה, מה, כזאת הדעת, אם זאת הדעת, אני... והרחיק אותם מאוד מאוד. הוא עשה מעשה חסידות. למה לא תחשוב מה הם יגידו אחר כך, מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מה יהיה ללחס שלהם לתורה ומצוות? למה אתה חושב רק? את הפרט הזה, את הקטן, את הנקודה הקטנה הזאת, כן הניחו תפילין, לא הניחו תפילין. יש הרבה מצוות שהם לא מקיימים. יש... מה עשית? איזה תיקון עשית? ואם הנחת כמה את התפילין על ראשם, והם לא מבינים מה היו שלהם, יש בזה קיום מצווה? אין בזה שום קיום מצווה בכלל. צריכים מינימום של להבין שזה מצווה, לרצות את זה. אנשים לא רוצים לעשות מצווה, המצווה לא נעשית, בעל כורחם. צריך להיות חכם, להתבונן בכל דבר, לראות אותו מכל הצדדים. לא להתחבא מצד אחד, שמא הם לא יבינו וכולי, ואז אדם פותר את עצמו מלהוכיח. זה בעצם מה שקרה אצל גמצא בר קמצא. ישבו חכמים באותה מסיבה, וראו את הדבר הזה שבא למסיבה, הוא מגרש את השונא שלו מהמסיבה, הוא מבייש אותו, והם לא מיחו. בגלל זה הלך אותו האיש והלשין לרומאים. חכמים יושבים, נוכחים במעשה שלא כהוגן, ולא מוחים, ולא בסדר. היה פעם מעשה שאני, על פי הגמרא הזאת, מחיתי. כשהייתי בירושלים, גרתי בשכונה אחת, בתפילה התפלל יהודי אחד לפני התפילה בשחרית בשבת, קצת צלצל, אבל יהודי תלמיד חכם, ברור ים, ואחד זה עצבן אותו, מהאנשים עצבן אותו שהוא מסלסל באמצע הקדושה, הצליח לצוק עליו, לבייש אותו, וכולם שתקו, וזה היה ממש לא יפה לעשות את זה. מכביד עליך, סלסל קצת, תגיע שלב אחר כך, תגיד לו, לא יסלסל, מה אתה בפני כולם, צועק עליו מאוד מאוד. וכל ה... זה היה באמצע קדושה בכלל. זה בכלל, אפשר היה בכלל. לקראת מוסף, פנו אל הגבאים, אמרו לי שאני אתפלל מוסף. אמרתי, מקודם אני רוצה לדבר. ואז אני אמרתי, סיפרתי את הסיפור, היה בקמצה ובר קמצה, וישבו חכמים ולא מחו. ועל זה היה חרם החרב ירושלים. אחד מבייש את השני, וכולם שותקים. וצריך למחות. לא בסדר. אתה יהודי שהוא התפרץ, אמר, לא, 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 אני מבקש סליחה. טוב, אמרתי אם ככה, אפשר להמשיך. הוא מבקש סליחה. זה היה, כל בית הכנסת עמד אמון, לא ידע איך הוא יגיב עליי, הוא יכול גם להתנפל עליי. אני יודע מה יהיה. ובאמת, זה, אני אלפתי אותו בפני כולם, כי הוא פגע באיש הזה. הוא היה בתלמיד חכם, זה היה יהודי פשוט, לא לעשות דבר ככה. אסור לשתוק, צריך למחות. גם שתיקה היא לא בסדר. אדם מענב, מה אני אתערב, מי אני, מה אני. לא, במקום שצריך למחות, חייבים למחות. במקום שאסור למחות, אז לא מוחים. ולא, צריך כל פעם לשקול את הדברים לפי גופו, לגופו של עניין. הנה למשל, אמרו בעניין הלוויים, היו יודעים כל מי שטוען אהרון, שכרו מרובה. הלוויים היו צריכים לעשות את המשכן. אז היה הרבה כלים, היה ארון, היה מנועה, היה מזבח. מי שטוען את הארון שכרו מרובה, היו מניחים שולחן והמנורה והמזבחות, וכולם רצים לארון ליטול שכר. ומתוך כך היה זה מריב וזה טוען, ואומר אני טוען כאן, וזה מריב ואני טוען כאן, ומתוך כך היו נוהגים קלות ראש, והייתה שכינה פוגעת בהם. מה זה צדיקות הזאת? כל אחד נדחף ודוחף את השני, וככה סוחבים את הארון, כי כל אחד אני רוצה. למה, מה המעשה הזה? זה חסידות אגואיסטית. כל אחד חושב על עצמו, איך אני אזכה בארון? לא חושב על כבוד הארון. כבוד הארון זה שכולם הולכים ביחד, בהסכמה, לא דוחפים אחד את השני. צריך לחשוב על, לא על עצמך. אתה רוצה להראות, אני כן, אני מוסר את הנפש, אני רוצה לעשות את המצווה הכי גדולה. יפה. אבל תפסיק עם האני שלך. תראה כבוד הארון, כבוד המזבחות, מה זה? אף אחד לא מטוען את המזבחות. כבוד המנורה, השולחן, מה זה? צריך כל דבר לשקול את זה מכל הצדדים. כשאנשים רצים מאוד לתפילה, לא מסתכלים מסביב, יכולים לפגוע בכל הסביבה. כן, אדם ממוחה. יש איזה סיפור של בסן סלנטר, שאדם קם מוקדם, הוא רוצה להתפלל ותיקין, והיה שם שפחה עוזרת, שהיא עוזרת לזה, והיא לא הספיקה לחמם לו את התה לפני שזה, הוא צובח עליה, שעכשיו הוא מאחר לתפילה, ומלביף, מרש אותה, מעליב אותה, איך יכול להיות שבגלל שהיא מתעצלת, אז עכשיו הוא מאחר לתפילה, ואחר כך הוא בא לתפילה קצת מאוחר, ואז הוא לוקח את הטלית, פוגע בכל האנשים מסביב, לא מסתכל. מסתכל רק על עצמו חושב. צדיק, צדיק גדול מאוד, חושב כל הזמן שקוע בעבודת השם. זה לא כבוד שמיים. זה לא צדיקות. איך אנשים ממהרים למקווה, וכבר השעה ממש מוכרת, לא רוצים לאחר לתפילה, לא מתרחצים, נכנסים מלוכלכים למקווה, ממהרים. אז אני כתבתי מודעה, שמי שלא מתרחץ, לא עלתה לו טבילה. באו אליי אנשים, מאיפה לקחתי את המקור של ההלכה הזאת? אמרתי מה אני אומר, אמרתי ככה זה. טבילה זה דבר חשוב, אבל בן אדם לחברו זה עוד יותר חשוב. ואם אדם רוצה להיות חסיד, אז יהיה חסיד. כשהוא נכנס למקווה, יהיה נקי. ולא יחליך את המקווה, ואחרים אחר כך מרגישים סובלים מזה, והוא מיהר, מיהר, מיהר למצוות. זה יכול לקרות בפנימיה, בכל מיני מצבים שונים, שאדם ממהר למצווה ועושה הרבה עבירות בדרך. חסיד זה מי ששוקל את כל הדברים וכל הדברים. אתה רוצה להיות זהיר מצוין, אבל בכל הדברים תהיה זהיר. לא תקום בבוקר ותאיר את כל החדר מפני שאתה ממהר. אתה רצית לקום מוקדם, האחרים עוד לא כל כך רצו לקום מוקדם, אבל אתה ממהר מאוד, אתה פה, מזיז את המיטה, מזיז את השולחנות, וכולם מתעוררים, אתה ממהר. זה לא... עבודת השם צריכה להיות בשלימות. מכל צדדיה, לעשות אותה בצורה הכי מיותרת שאפשר. בן אדם לחברו זה הדבר הכי שצריך בו להיזהר. זה מה שאומר לנו הרמח"ל כאן. כל דבר צריך לשקול אותו מכל צדדיה. לפעמים צריך ללכת לכולה. וזאת מידת החסידות. כמו שאומרת הגמרא, מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי. הייתה מחלוקת גדולה, כמי הלכה. מחלוקת, כמה שנים מחלוקת. 3.5 שנים. נחלקו בית שמאי ובית הלל. ולא הייתה הכרעה. אחר כך הייתה הכרעה של הלכה כבית הלל. יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. אמר רבי טרפון, אני נהגתי כבית שמאי וכמעט הוא נתחייב מיתה. מה הוא נהג כבית שמאי? הוא איתה לקרוא. בית הלל אומרים שאפשר להטות. בית הלל אומרים שאפשר לקרוא קריאת שמע בין עומד, בין יושב, בין שוכב, בכל הצורות. בית שמאי אומרים, בשוך בך זה לא רק זמן של שכיבה, אלא גם צורה של שכיבה. אז הוא איתה גם בית שמאי, גם בית הלל. אבל זה מערער את ההחלטיות של ההלכה כבית הלל. הוא חב בעצמו וכמעט נכנסה עליו מיטה. הוא החמיר. לא, זה לא חומרה נכונה. זה פגיעה בפסיקה של כלל ישראל. זאת אומרת, כי לא שלא תעשה התורה כשתי תורות. הוא לא שם לב לזה, לא שהוא להתחשב. הוא לא שם לב התוצאות, מה תהיינה התוצאות, שאם כל אחד יחמיר ובסוף יתשטש הכלל הזה שהלכה כבית הלל. ותעשה התורה כשתי תורות. וזה יהיה רע מאוד בעם ישראל, שיהיו התורה, שתעשה התורה כשתי תורות. מוטב להקל ותהיה התורה אחת לכולם. אם כן, זה הפרק של משקל החסידות. הפרק הבא, בדרכי קניית החסידות. איך באמת יקנה אדם את מידת החסידות אחרי כל מה שלמדנו? כמובן, ללמוד, להתבונן בקיום המצוות, לדעת איך לעשות אותם בשלימות. ובעיקר, איך אדם ירצה להיות חסיד, כשאדם יבין את גודל טובו של הקדוש ברוך הוא. כמה שהקדוש ברוך הוא טוב, ושכל מגמתו של הקדוש ברוך הוא בעולם זה טוב השם לכל, להיות טוב, להיטיב, ובעיקר הוא בחר בעם ישראל, והוא רוצה את טובתה. וככל מה שאדם יבין את גדולת השם ואת טובו, הוא יותר ישתוקק להשיב טובה, תחת טובה, ולהיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. כשהוא מבין את גודל שלימותו של הקדוש ברוך הוא, טובו וחסדיו, אז הוא חפץ להידמות אליו, להתקרב אליו, וממילא, ואז הוא מתקרב למידת החסידות. מה שמפריע לחסידות, זה שאדם לא, אין לו זמן להתבונן. הוא טרוד, יש לו דאגות. טרוד בכל מיני דאגות. ואין לו את היישוב הדעת, שבו הוא מתיישב וחושב באופן במבט רחב איך אני אעבוד את השם בצורה השלמה ביותר. מה יכול לעשות שלי אדם משוב הדעת? אדם יש לו תרדות. יש לו תרדות, דאגות מפרנסה, דאגות אחרות. יש לו לאדם הרבה הרבה התמודדויות שהוא צריך לשים אליהם לב, שהוא עסוק בהם, שהוא טרוד בהם. צריך אדם לקנות את מידת הביטחון. להיות בוטח בריבונו של עולם. זה תנאי כדי שאדם יוכל באמת להגיע למידת החסידות, הוא צריך להיות במידת הביטחון. לא משקיע את כל זמנו בכל מיני, בהשתדלויות, לפרנסה וכדומה. וכאן הרמח"ל מתייחס באופן מיוחד לנושא הזה של פרנסה. ישליך יבוא על השם לגמרי, כי הכל הרי מאת השם. אז בעצם, אם אדם יסמוך על ריבונו של עולם לגמרי, לכאורה, הוא יכול להגיד לעצמו, הכל מאת השם, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ואני לא חייב לטורח בכלל. הקדוש ברוך הוא ימציא מזונותיי. יש גם סיפורי חסידות שבאמת הדברים ככה היו. מספרים שיהודי אחד שהוא היה חוטב ביצים ביער. לא, היה, סליחה, היה נוסע לכפרים, מביא שם, מביא משם את כל מיני ביצים וכל מיני מצרכים, ומביא אותם לעיר, ומוכר אותם פירות, ירקות, כל מיני. היה כל יום קם בשתיים לפנות בוקר, כדי להגיע ראשון אל הכפריים, כדי לקנות מהם את הפירות והירקות לפני אחרים, כי התחרות, ובא עם זה וככה מתפרנס. כל יום קם ממש קרוב, קצת אחרי חצות הלילה, יושב יום אחד בשיעור, בשיחה, ושם הרבי אומר שאם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ממציא לו את פרנסתו לביתו, הוא לא צריך לבוא, לנסוע, לצרוח ולצאת. אליו תבוא הפרנסה בבית. הוא קיבל את דברי הרבי כפשוטם, ולמחרת, זה היה בשבת, יום ראשון, הוא לא קם בשתיים. אשתו, משהו לא קם. מה קרה? למה אתה לא קם? אחר כך לא יהיה לך מה לקנות. יקדימו אותך אחרים. הרבי אמר שאם אדם בוטח בהשם, הפרנסה בא לו לביתה. אל תבין מה, צועקת עליו, מה אתה, השתגעת, מה אתה? לא תהיה לך, לא יהיה לך פירות וירקות וביצים, מה תמכור? מה, איך זה יבוא הביתה? לא. שם את השמיכה עליו, בלשנה, אחרי שעה, היא עוד פעם, מה קרה לך, מה זה הדבר הזה? לא. שם, מתכסה, בשעה 7 בבוקר, דופקים לו בדלת, הכפריים, מגיעים. למה לא באת? חיכינו לשמוע ממך איזה מחיר אתה תגיד. הבאנו פה את הפירות, מה אתה אומר? אתה רוצה לקנות אותם? מאז הביאו לו כל יום הביתה את הפירות. לא צריך לקום בבוקר. הרבי אמר, הרבי צדק. ביטחון באשר. יש סיפור עוד יותר חי. אבל שם טוב, פעם לא היה לו שום דבר מה לאכול. אז אין ברירה, הוא צריך לעשות השתדלות כלשהי. הלך לאיזה בית של גביר, דפק בדלת, חזר. עשה השתדלות. הגביר, עד שהוא רץ עד הדלת כבר, הבעל שם טוב התרחק. אבל הוא רואה מרחוק, כשהבעל שם טוב הלך, הולך שם משהו, כנראה הוא דפק. פותח את הדלת, רץ אחריו, מה קרה? למה? אז הוא אמר, אני הייתי צריך לעשות השתדלות, עשיתי השתדלות. השתדלות עזרה. זה מי שיש לו ביטחון גדול בשם, אז נשים לו משהו מעל הטבע. אבל כל האנשים הם לא יכולים לסמוך על הנס, אלא הם צריכים ללכת בדרכי הטבע. אז בזה דנים באמת הראשונים והמאחרונים בשאלה הזאת, כמה צריך להשתדל וכמה אפשר לסמוך על הביטחון. הרמח"ל אומר שצריך לעשות השתדלות מעטה, וזה תהיה סייעתא דשמיא. הוא לא מתכוון לדפוק בדלת, מתכוון. אדם עובד קצת, פרנסתו, יש לו סייעתא דשמיא. לא צריך להשתדל הרבה. אבל הראשונים, הספר העיקרים, חובת הלבבות, הם אומרים שאדם צריך לנהוג כסדר. כלומר, לא לסמוך על הנס, אלא וברכך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. הקדוש ברוך אתה תעשה, והקדוש ברוך הוא יברך אותך. הווה אומר, להיות בטוח מצד אחד, שאם הקדוש ברוך הוא לא יסייע, כל ההשתדלות לא תעזור. שום דבר לא יעזור אם אדם לא... אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונה בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אך שומר יכול לשמור כמה שישמור, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל אם השם ישמור עיר, טוב שקד שומר. כך אומר ספר העיקרים. לא, תגיד, אם הכל זה תלוי בריבונו של עולם, למה לי לשמור בכלל? אם הוא לא שומר, אז לא שווה השמירה. אם הוא שומר, מה צריך את השמירה? לא. אתה צריך לשמור ולזכור שבלי שיהיה שמירה, הקדוש ברוך הוא יסייע בידך, זה לא יהיה שום דבר. אבל אתה לא פטור מהחובת ההשתדלות הרגילה. כמה שצריך באמת באופן נכון. לא להגזים, אבל גם לא לפחות. לשמור באופן הנכון. לא בהפרזה, אבל גם לא במיעוט. כי רוב השמירה לא תעזור יותר. כי הקדוש ברוך הוא צריך את סייעת הדשמיה. אבל מיעוט הפרזה, גם לא. למה הדבר דומה, הוא אומר? לאדם שזורע באדמה ומחכה לגשמים. שירדו גשמים. אם הוא לא יזרע, הגשמים לא יעזרו שום דבר. גשם בלי זרעים לא עובד. אם הוא יזרע ולא ירדו גשמים, גם כן לא יצא כלום. הגשמים זה עשיית הדשמיה. הזריעה זה מעשה אדם. אדם צריך לזרוע ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, לשאת עיניו לשמיים, שירד גשם, שהפעולה שלו תצליח. אבל לדעת בביטחון מלא, שרק אם הקדוש ברוך הוא רוצה זה יהיה, כל ההשתדלות שלו תלויה בריבונו של עולם. ואז שורה ברכה במעשה אדם, ואיך האדם יכול שזה יהיה לו להרוויח הרבה, יכול להיות תתרוח מעט ותהיה סייעתא דשמיא גדולה. זה רק באמת תלוי הכל ביד השם. הביטחון בהשם הוא התנאי להתקיימות ההשתדלות. אבל מוסיף ואומר ספר העיקרי, שאם אדם בוטח מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גם משנה סברי הטבע. אם אדם ממש נשען בקדוש ברוך הוא, באמת סומך עליו, אז גם אם הוא עשה את ההשתדלות שהוא יכול, ולא יכול יותר, ומבחינת הטבע הסיכויים אין. אף על פי כן ייתכן שיהיה, כי אם הוא מאוד בוטח בקדוש ברוך הוא, יכולים גם סברי הטבע להשתנות. בוטח באופן אבסולוטי, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. זה אנחנו לומדים, המהר"ל אומר מהפסוק, ויתחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמי. ויתחו בהשם עדי עד. זאת אומרת, כי ביה השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמים ביוד קי. הוא ברא את העולמים. הוא עשה את הטבע. אז אם אתה נשען עליו שהוא מעל הטבע, אז הוא יכול לשנות את סברי הטבע. ביטחו בהשם עדי עד. ככל שגודל הביטחון, כך אפשר יותר, שפע יורד על האדם מריבונו של עולם אפילו למעלה מהטבע. הגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי, זה לא נמצא, אני חושב, בגמרא במסכת שבת, זה נמצא בירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי רצה לצאת מהמערה, ואז הוא ראה ציפור, הוא ראה שציפורים מפות, והיה שם מלכודות לציפורים. אז כשהוא שמע דימוס, הציפור ניצלה. שמע כל מן השמיים. ולא דימוס, ציפור נתפסה. כלומר, כאילו היה איזה קול, היא תנצל. אז היא ניצלה. הרבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת שהכל מאת השם? מה שנקבע מאת השם? אלה ינצלו, אלה לא, אז אני יכול לצאת מהמערה. אם אני נקבע מאת השם שאני נצל, אני נצל. אם לא, אם אני לא נצל, לא יעזור שום דבר, כי הכל מושגח על ידי ריבונו של עולם. ויצא רבי שמעון מהמערה. ואני שואל את עצמי שאלה גדולה. מה, רבי שמעון חי לא ידע שהכל מאת השם, עד שהוא ראה את הציפור הזה, שהוא אמר את הכל הזה? מה, רבי שמעון חי, הכל מאת השם זה אחד מבסיסי האמונה. ודאי שרבי שמעון חי ידע שהכל מאת השם, אבל אי אפשר לסמוך על הנס. לכן הוא היה צריך לברוח ולהתחבר. אם מותר לסמוך על הנס, הוא לא היה בורח בכלל. כי ריבונו של עולם כבר קבע מה יהיה איתו, והוא לא יכול לעשות שום שינוי בזה. אם הוא יברח או לא יברח, לא יעזור. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי, מקודם הוא לא נפגש בתופעה כזאת, שהוא שומע השגחה כזאת. הוא יודע את זה כידיעה לימודית, שוודאי הכל מת השם, אבל הוא יודע גם שאסור לסמוך על הנס. אז רבי שמעון בר יוחאי, הלך כדרך הזהירויות שצריך, הוא עוטפים אחריו, ברח אל המערה והתחבא במערה, שלא יתפסו אותו. אז מה קרה ששינה את המוח אחרי שהוא ראה את התופעה הזאת? הוא ראה, כאילו הקדוש ברוך הוא לימד אותו, אתה רואה את ההשגחה האלוקית בעין, זה כבר נהיה אצלך טבע, זה כבר לא נס. אתה רואה איך ריבונו של המשגיח, לא רק יודע מלימוד, אלא נוכח בעיניים, במציאות הזאת, שבאמת הקדוש ברוך הוא משגיח, אתה כבר יכול לסמוך עליו ולפתוח בשם, ולסמוך על הנס. ועל סמך זה רבי שמעון בר יוחאי הרשה לעצמו לצאת, כי הוא ראה שהוא הגיע למדרגה כזאת, שמרים לו את ההשגחה האלוקית. אם הוא ראים לו, אז זאת אומרת, זה נהפך להטבע. להטבע של רבי שמעון בר יוחאי, שיכול להישען על הקדוש ברוך הוא, וזהו. לא צריך לעשות השתדלויות. אז מי שמגיע למדרגה כזאת גדולה, יכול כנראה לסמוך על הנס. אבל מי שלא מגיע למדרגה כזאת, הוא צריך להשתדל. אבל תמיד, תמיד, תמיד לזכור שיש השגחה אלוקית, ושבלי סייעתא דשמיא לא יצליח. תשתדל, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יברך אותך על כל מעשיך. הדברים אמורים על השתדלות של פרנסה, אבל כמובן שהדברים אמורים על כל דבר. בעבודת השם על אחת כמה וכמה, שמדם משקיע, יש לו סייעתא דשמיא. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולי. כלומר, בוודאי שזה לא רק תלוי בגודל ההשתדלות של האדם, זה סייעתא דשמיא. אם אדם משליך יהבו על השם גם בעניין הזה, שאדם מבקש מריבונו של עולם שיסייע בידו ללמוד, הוא משתדל ומתאמץ ומבקש גם מריבונו של עולם, לא רק משתדל אלא נשען מריבונו של עולם שהוא יסייע בו, ויודע שהקדוש ברוך הוא יודע שהקדוש ברוך הוא טוב, אז הוא זוכה לסייעתא דשמיא גדולה. ואם זה לא הולך בהתחלה, אז על זה נאמר, קווה לשם, חזק ויאמץ בך, וקווה לשם. להיות משוכנע שבסוף יהיה טוב. למרות שהטוב הזה מתעכב, ועוד פעם נמשך, ואדם עוד פעם מתפלל, ועוד פעם ביקש, ועוד פעם רצה, ועדיין זה לא נענה. לא לוותר. קווה לשם. חזק ויאמץ בך וקווה עוד פעם אל השם. כי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה את הציפייה שלו, את ההשתוקקות שלו, והיא עוד לא הגיעה, והיא עושה לו הרבה, עושה לו טוב מאוד ההשתוקקות הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא עדיין מונע ממנו את הטוב הזה. כדי שההשתוקקות תתגבר ותרצה, קדם. ולא יגיד אדם לעצמו, לא, ביקשתי, לא נעניתי, אז חבל, מה אני אבקש עוד? לא. עוד, 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 מתוך ביטחון שבסופו של דבר יש תוצאות לבקשות. אז רבי שמעון בר יוחאי באמת היה לו השקפת עולם שישראל צריכים לעבוד, ללמוד, לעסוק בתורה כל הזמן, ומלאכתם תהיה נעשית על ידי אחרים. רבי שמעאל חולק עליו, רבי שמעאל אומר, כתוב בתורה ואספת דגניך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצותיי ואספת דגניך. אז זאת אומרת, אתה תעבוד באסיפת הדגן. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שזה בשעה שאין עושים רצונו של מקום, אז ואספת דגניך. שואל התוספות, איך יכול להיות? כתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, מכל לבבכם, מכל נפשכם, ונתתים את ארצכם בעתו, יורם הכוס, אספת דגניך ותירושך ויצריך. כתוב, היה אם שמוע תשמעו, אז ואספת דגניך, שאתם עושים רצונו של מקום. עונה התוספות, מדובר שעושים ואין עושים. עושים רצונו של מקום ולא עושים. כתוב, היה אם שמוע תשמעו, אל מצוותיי, ואהבה את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה זה עושים ולא עושים? מה יש יותר מזה בכל לבבכם ובכל נפשכם? מה יש יותר מזה? בכל מאותכם. חסר בכל מאותכם. פרשה ראשונה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאותיך. פרשה שנייה כתוב, בכל לבבכם ובכל נפשכם. איפה בכל מאותכם? עושים ולא עושים. בכל מאותכם, זאת אומרת, זה עוד מדרגה. מאוד מאוד מאוד. בכל ממונכם, כן, בכל המצבים של ה... כלומר, בכל מאותכם זה בעצם מה שאנחנו אומרים, בביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. זה אפילו, אפילו בין במידה טובה, בין במידה אחרת, תמיד להודות לשם, לדעת שכל מי דוד רחמנא לטב אביד. וכשהם יודעים את זה, אז בסוף זה באמת הכל נהיה לטב. אז זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, שההוויה עם שמוע זה עושים ולא עושים. באמת יש בכל לבבכם, בכל נפשכם, אבל חסר בכל מאותכם. מתפללים אל הקדוש ברוך הוא, עובדים את השם בעבודה שבלב, אבל שקידת התורה ולימוד התורה ועושים התמסרות מלאה, שזה בכל מאותכם, במובן מסוים, זה לא עושים. אז אם עושים רצונו של מקום באופן היותר מלא, יש כבר מעל הטבע. טוב, נסיים.